גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם. מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 230 עם הכנת הניסויים לשיגור החללית בראשית 2, עם מחקרי נתונים בהיבטים של צרכנות ועם האנשים לשירות אנשים על מפתחי שיטות לגלישה עבור בעלי מוגבלויות שונות. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. תוכנית בראשית 2 וניסויים שהיא טיסה עם על הירח.
זה נוגדי קרישה, למה? כי מסתבר שהחלל גורם לקרישיות יתר, וכבר היה מקרה של אסטרונאוטית שהיה לה קריש בבריד שמחזיר דם מהמוח. אנטיביוטיקה זה קלאסי, כי מערכת החיסון נחלשת בחלל, וגם חיידקים יכולים להיות יותר אגרסיביים, ואנחנו בהחלט שוקלים תרופות פסיכיאטריות.
יש לכם מאגרי מידע, הנה מה שיעזור לכם לשפר את הניצולת שלהם.
בעצם לתת סוג של דיגיטיזציה של החנויות הפיזיות, הסופרים, ממש לתת עומדן ליצרניות השונות של מה קורה בתוך הסופר, אם הם רוצים לעשות מבצע או כל דבר, באמת מה קורה, כי הם יודעים מאוד טוב מה הם מוכרים לוגיסטית לכל סופר, הם יודעים מה הם מוכרים בכל סופר, אבל התמונת מצב בפנים, יכול להיות שאולי סתם הם מכרו 100 יחידות, אבל כולם שמו את זה, השאירו את זה במחסן ובכלל לא שמו את זה על המדף.
ושיטות ופתרונות להנגשת גלישה באתרי אינטרנט.
נגישות אומרת שאתה בעצם בונה את האתר בצורה כזו שמאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לגשת ולצרוך את התוכן בצורה שווה לכל בן אדם.
שלום למהנדס שמעון שריד, מנכ"ל עמותת Space.il, שלום לך.
שלום.
ושלום לפרופסור שרה אייל מבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית בירושלים, שלום גם לך.
שלום.
אין ביניכם קשר. נכון?
אין קשר מוקדם, אנחנו...
אתה עוסק בחלל.
נכון.
ואת עוסקת ברוקחות. איפה הדברים מתחברים? זאת אומרת, ברור שיש איזשהו, אתה יודע, תיק עזרה ראשונה בכל חללית, אבל...
זה סוג של בליינד דייט. אנחנו באים מעולמות תוכן שונים.
יש איזה דארק דייט.
אבל אנחנו מתחברים יחד למשימה שהיא מאוד מאוד חשובה וערכית.
שהיא?
שהיא חקר החלל באופן, חקר מדעי של החלל העמוק, ובתוך זה התייחסות למחקר של עמידות של תרופות לאורך זמן באווירה חללית אגרסיבית, ועל זה פרופסור יעל תוכל להרחיב כמובן.
אני אומרת, נפנה אליה, אל פרופסור יעל, אבל תראה, בשלב הראשוני אני מוכרח, אנחנו יושבים ביהוד, בבניין משרדים, מכאן תצא הבשורה החדשה של ישראל לחלל, בוא תתרגם לי את זה לשפת מעשה.
קודם כל אקדים ואומר שבפגישה שהייתה לי עם ראש עיריית יהוד, היעד שלה להגדיר את יהוד כעיר החלל של מדינת ישראל.
כן.
אז אנחנו ממוקמים בעיר החלל. הסיבה היא לא Space.il, הסיבה היא שתעשייה אווירית, ועיקר תעשיית החלל הישראלית נמצאת כאן ביהוד.
ואנחנו התחברנו... אתה בטוח שלא נתת לה את הרעיון הזה? אוקיי.
ואנחנו רק מצטרפים לחגיגה הזאת.
אוקיי.
כן, מפה תצא הבשורה, מפה יצא גם בראשית אחד ב-2019 למסע ארוך לירח, ואנחנו נעשה את זה פעם שנייה מיהוד.
בראשית 2 אמורה לצאת מתי? בעוד שנתיים וחצי, נדבר, נכון?
במהלך שנת 2025, קרוב למחצית השנה, כרגע זה תוכנית העבודה שלנו.
ישראל, כמה תרומה יש לה בתוך העניין הזה?
אז ישראל יכולה להיות תרומה גדולה, הרבה מעבר לגודלה ביחס למדינות אחרות בעולם. רק בשביל לסבר את האוזן, בראשית אחד היינו המדינה הרביעית בעולם שנגעה בירח עם נחתת, ואני רוצה לקרוא שזה קרה אחרי ארצות הברית, רוסיה וסין.
Okay.
עכשיו, ישראל ככל שידוע לנו איננה מעצמה, בוודאי לא בסדר גודל הזה, אבל ביכולות שיש כאן במדינה, ללא כל פרופורציה לגודל, אנחנו יודעים לעשות דברים לפעמים שרק מעצמות יכולות לעשות. הוכחנו את זה בבראשית 1, ואנחנו נוכיח את זה גם בבראשית 2.
אוקיי, אני אפנה ברשותך לפרופסור אייל, שלום לך שוב. החלק שלך בתהליך הזה או בתוכנית הזאת זה להציב ניסויים, לראות איך עובדים חומרי רפואה בחלל. אנטיביוטיקה וכאלו, שהלך על משהו הרבה יותר משמעותי?
למעשה זה ניסוי, ואנטיביוטיקה זה כנראה חלק מהתרופות שאנחנו שולחים על גבי בראשית 2. יש למעשה בית מרקחת קטן שיהיו בו תרופות שאסטרונאוטים משתמשים בהם, ושאנחנו חושבים שהם ישתמשו בהם במסע למאדים או כל מסע אחר שימשך חודשים או שנים, ואנטיביוטיקה זה חלק מהתרופות שיהיו שם.
תראה, אנטיביוטיקה, אנחנו יודעים שזה עובד על זיהומים, אבל במקרה הזה נדמה לי שחלק מבית המרקח הזה, בית המרקחת הזה, אמור להיות משהו אחר. זאת אומרת, זה אמור לטפל בפגיעות שהן גם, בואי נגיד, הזדקנות מהירה מדי או איטית מדי. איטית זה בסדר, זה לא בעיה, אבל את יודעת, זה עדיין קיים. זה יכול להיות אפילו דברים שנובעים מהשהות במקום שבו החלל מסוכן, כלומר קרינה, חלקיקי חלל, דברים כאלה, יש שם דברים שאנחנו לא מכירים בעצם. אז מה הכנסת לתוך התיק עזרה הראשונה? זה בית מרקחת, בסדר, אוקיי.
נוגדי קרישה, למה? כי מסתבר שהחלל גורם לקרישיות יתר, וכבר היה מקרה של אסטרונאוטית שהיה לה קריש בבריד שמחזיר דם מהמוח, בזמן טיסה, וזה היה בתחנת החלל, אפילו לא בחלל עמוק. אנטיביוטיקה זה קלאסי, כי מערכת החיסון נחלשת בחלל, וגם חיידקים יכולים להיות יותר אגרסיביים.
אוקיי.
אז חיידק שאתה בדרך כלל מסתובב איתו בגוף ולא עושה לך שום דבר, פתאום בחלל יכול להתנפל עליך ולגרום לנזק.
דברים בהיבטים של ראייה פסיכיאטרית, למשל, תרופה, את יודעת, מלא דברים פתאום יכולים לצוץ, כאלה נכון. שלא לא עלו בארץ.
נכון, זה אחד החששות של נאסה, אגב, בטיסות ממושכות לחלל, כי באמת כבר היו אירועים של התנהגויות מוזרות של אסטרונאוטים, לא הרבה, אבל זה קרה, ואנחנו בהחלט שוקלים תרופות פסיכיאטריות.
אוקיי, ויש איזשהו סוג שבבירור לא נועד לארץ, אלא ממש ממש נועד להיבדק בחלל, כי זו התכלית שלו?
לא, זה לא הכיוון שאנחנו הולכים אליו, אבל זה גם עניין של מה אתה לוקח בזמן טיסה קצרה לעומת טיסה ארוכה. נוגדי בחילה למשל, יש סוג מיוחד של בחילה שמפתחים אותו בחלל, גם כמה ימים אחרי ההמראה, וגם אם מישהו נוחת על מאדים, כנראה שגם תהיה בחילה.
אז את מנסה את זה קודם בחיל הים?
כבר ניסו.
כן, וזה עובד?
זה עובד אחרת בחלל. אנחנו אפילו לא יודעים כל כך כמה התרופות האלה עובדות בחלל.
בדיוק, בגלל זה אני שואל, כי להגיד, אנחנו הולכים אנטיביוטיקה, אבל פתאום המוקסיפן יגיד, תסלחו לי, זה לא הסביבה שלי, אני לא...
או שהחיידק יגיד את זה.
או שהחיידק יגיד את זה.
כן.
כן, אוקיי, הבנתי. אנחנו עוד מעט נחזור אלייך שוב. שמעון, ברשותך, התפקיד שלך זה לתת לכל העניין הזה, או להסדיר את הכרטיסים לרכבת הזאת, או איך קראתם לזה?
האוטובוס. אנחנו מספקים את האוטובוס.
אוקיי.
אבל ברור, אבל זה הרבה יותר מורכב כמובן מהסיפור הזה. המימוש של פרויקט בחלל, הוא כל כך מורכב שמחייב עיסוק בהמון המון דיסציפלינות מדעיות והנדסיות שונות ומגוונות. צריך שכל העסק הזה יעבוד טיפ-טופ עד סיום המשימה. ואחת הבעיות הכי מורכבות בפרויקטים כאלה, שאתה לא יכול לבחון בכדור הארץ, על כדור הארץ, את המערכת שפיתחת לעבודה תקינה ומלאה, מפני שאין דרך לדמות על כדור הארץ את התנאים ששורים בחלל. לא מבחינת טמפרטורות, לא מבחינת קרינה, לא מבחינת גרביטציה וכל הבחינות האחרות. והאתגר הוא איך לפתח את המערכת כך שהיא תעבוד באמינות והסתברות גדולה, תעשה את המשימה, למרות המגבלה הזאת.
נדמה לי שבמקרה של פרופסור אייל, חוץ מ, אתה יודע, החללית שתוכל להגיע עד למעלה, עד לירח, להוריד מרכבות טלים לשם, חלק מהניסויים מוכרחים להיות על רקמות חיות, פעם אחת, פעם שנייה על רקמות חיות, אבל בהיבט של זמן תקופתי. אני תכף אשאל את שרה על העניין הזה, אבל אני רוצה לשמוע ממך, אם אתה יכול להגיד, איזה מערכות מתוכננות כדי לבצע את הניסויים האלה?
אז יש לנו בתוכנית בראשית 2 מגוון של מערכות ומתדים מדעיים שעשו מחקרים בתחומים שונים. בתחום של המחקר של שרה, יחסית המחקר מבחינתנו הוא פשוט מבחינת הביצוע, היישום בחללית.
אבל עדיין צריך סוג של רובוטיקה שם.
אבל אנחנו, הרובוטיקה היא בתוך הקופסה, בתוך המתעד שהאוניברסיטה או שרה מספקת.
כאילו, בתוך הבית מרקחת.
יש, כן, יש שם, יש שם מיקרוסקופ משוכלל, אני יכולה להגיד לזה כמה מילים, שרה, והוא עושה את הדגימות, אחת לכמה זמן הוא דוגם את ההרכב הכימי של התרופות, אוסף את המידע ומשדר לכדור הארץ. אנחנו צריכים לשדר את המידע הזה לכדור הארץ, וזה ממרחק של 400 אלף קילומטרים.
תראה, יש לך...
ולוודא שהדבר הזה יורד למטה.
החללית שאתם מתעדים לשלוח, אמורה לצאת ב-25, לחזור ב-30. נכון?
היא לא אמורה לחזור, זה לא חללית שחוזרת.
היא לא חוזרת?
היא תנוע סביב הירח עד אינסוף.
במילים אחרות, האסטרונאוט הבא עלול לחטוף אותה בראש.
האורך החיים שלה הוא מוגבל בגלל היבטים של... של, של חשמל, ייצור חשמל, מצבר וכדומה, ודלק, אבל מבחינת הדינמיקה שלה, היא תסתובב סביב הירח עד אינסוף, הרבה אחרי שאנחנו נלך מכאן.
אוקיי. שרה, אני אחזור לשאלה הספציפית על, על, אופן, על האופן המעשי שבו התקיימו הניסויים.
אנחנו פשוט נבדוק את היציבות של התרופות ונעשה את זה באמצעות גלאי כימי, גלאי של שינויים כימיים במולקולה, כמו גלאים שיש בשדה התעופה, שיש לך במזוודה משהו שלא בטוחים מה זה, ואז מעבירים את זה דרך גלאי, זה אותו סוג.
אוקיי, רגע, בתוך הקופסה של, של בית המרקחת יש מולקולות חיות?
מולקולות, לא יודעת אם חיות, אבל מגוון של קפסולות ותבליות ומסתובבות, ו... המכשיר דוגם אותם עכשיו, ומשדר את ההרכב הכימי שלהם.
מה זה, הוא מזריק לתוכן חומרים?
לא, הוא בעצם עושה את זה באמצעות קרן לייזר, והאור שחוזר מקרן לייזר נותן לך טביעת אצבע ספציפית של ההרכב של התרופה. אין לנו שום רקמה, אלא פשוט בית מרקחת, אקמול, מוקסיפן, המכשיר עובר אחד-אחד ואומר האם יש לנו כאן באמת מוקסיפן או שהמוקסיפן התפרק ויש לנו עכשיו תוצר פירוק ולא כדאי לקחת את זה. עכשיו למה זה טוב? כי אנחנו נשווה גם בין כמה תרופות שמיועדות לאותו שימוש, למשל כמה סוגים של אנטיביוטיקה ונראה מי יחזיק יותר זמן מעמד ויותר יהיה כדאי לקחת אותו למשימות ארוכות.
ואת יכולה, לציין כבר מי ה... אוקיי, אנטיביוטיקה... אנחנו יודעים, אבל חברות שסיפקו תרופות ולפי זה, והן שזכו למעשה במעמד להשתתף בניסוי?
אנחנו עדיין לא בחרנו את התכשירים הספציפיים, כי אנחנו עכשיו בתהליך של לבדוק איזה תכשיר נותן לנו תמונה טובה בלי רעש של חומרי העזר יותר מאחרים. אז כרגע הם עדיין...
כי זה עטוף באריזות של, באריזות מסחריות נגיד, ואת צריכה את זה בשטחים פתוחים?
לא, כי כל תרופה מכילה המון חומרים לא פעילים. כל דבר שאנחנו לוקחים מכיל בעצם כמות קטנה של תרופה והרבה חומרי עזר שעוזרים לה, למשל, לתבליה להישאר שלמה או להישאר יציבה וכן הלאה.
את גם תנסי לבדוק איזה מעטפות עובדות, נניח כי יש מעטפות שעל פני כדור הארץ מתפרקות בטווח זמן מסוים, כמו למשל תבליות של תרופות נגד סכרת, אבל יש כאלה שמתפרקות בשנייה וחצי.
הכל נכון, רק שבשביל זה אנחנו צריכים סביבה נוזלית שמדמה את סביבת הקיבה ואנחנו לא נעלה שום נוזל. אנחנו נעלה רק חומרים יבשים כדי לא לגרום לתקלות במערכת. חשמל ומים, אתה יודע.
אני יודע, בסדר תעופה זורקים לי בדרך כלל את הבקבוקים עם המים שאני מביא. אסור לקחת נוזלים. שמעון שריד, אני חוזר אליך. המשימה שלכם אמורה להיות בשותפות חוץ מ-Space.il, עם מי עוד?
אז לגבי הביצוע של הפרויקט הטכנולוגי, השותפה העיקרית שלנו זה תעשייה אווירית, מפעל החלל, ואנחנו חולקים חלק מהעבודה איתם. סוכנות החלל הישראלית שותפה גם היא לפעילות שלנו. בנוסף אנחנו מקיימים קשרים טכנולוגיים שיסעו למשימה עם נאסה, עם DLR, סוכנות החלל הגרמנית בגדול, גם עם סוכנות החלל האוסטרלית וגם עם השוויצרית. אנחנו אפיינו את הפרויקט הזה שבראשית 2 להיות פרויקט רב-לאומי בהובלה ישראלית.
נדמה לי שזה גם אפיינתם אותו כדי להיות פרויקט רב-גילי, וחלק לא מבוטל מזה קשור כך או אחרת להיבטים חינוכיים.
נכון, אז אנחנו...
איזה חיוך יש עליך כששואלים אותך את זה.
קודם כל אני פנסיונר כבר פעם שנייה, אבל אני ממשיך לעבוד. אז יש לנו כאן אגב בצוות הטכנולוגי שלנו עירוב של סטארט-אפיסטים צעירים, אבל לא מעט פנסיונרים מנוסים עם 40-50 שנות ניסיון.
תראה, ממה שסיפרת לי, אתם מנסים דרך הפרויקט הזה גם לייצר אתגר. סטארט-אפיסטים צעירים, סבבה, אבל תלמידי תיכון, אפילו יותר צעירים, להתקרב לעניין הזה.
נכון, ולצד הצוות הטכנולוגי המפואר שלנו, אנחנו מחזיקים מערך של כ-120 מתנדבים, מכל המקומות בארץ, מכל הרובדים, הגילאים, הגיאוגרפיות השונות במדינה, כדי ללכת ולדבר עם תלמידים בכל בתי הספר בארץ, לעשות אירועי חלל למשפחות, קייטנות חלל וכדומה, כדי להעמיק את התודעה של הדור הצעיר בעיקר לענייני חלל וטכנולוגיה, כדי שיום אחד הם יהיו החוקרים, המדענים, המהנדסים של המחר.
פרופסור יאל, שאלה אחרונה אלייך בהקשר לדברים שאמר כאן שמעון שריד. ריטלין שולחים גם?
אנחנו שוקלים את זה, כן, אסטרונאוטים לוקחים ריטלין. למעשה לקחו אמפטמינים מאז טיסות החלל הראשונות.
אוקיי. זאת אומרת, יש סיכוי שכן. פרופסור שרה אייל והמהנדס שמעון שריד, תשמעו, אנחנו עוד יכולים לשאת פה הרבה, יש לנו עד 25 מלא זמן, אבל לצערי, כן. הזמן שלי לעניין הזה נגמר. תודה רבה לשניכם.
תודה לכם.
שלום דוקטור נמרוד מילו.
שלום, שלום.
ואתה ראש קבוצת מחקר נתונים בחברת טראקס. עכשיו תראה, TRX אני יודע מה זה, אבל זה לא מה שאתם עושים. TRX זה, אתה יודע, התעמלות עם רצועות. נדמה לי שאתם מנסים להיות גמישים כמה שאפשר, אבל זה לא בדיוק מה שאתם עושים.
כן, אז זה TRAX אצלנו, למרות שאומרים את זה אותו דבר. בדרך כלל הבלבול שיש זה עם... אני חושב שיש דגם של שברולט או משהו כזה.
עזוב, הייתי איתך נחמד. הלכתי איתך על גמישות גופנית.
לגמרי.
אוקיי.
כן. אז באמת טראקס חברה שהוקמה לפני כעשור, על ידי בעצם שני יזמים ישראלים מסינגפור. בהתחלה בעצם טראקס הייתה מאוד ממוקדת בלתת תמונת מצב ליצרניות, ובעצם לתת סוג של דיגיטיזציה של החנויות הפיזיות בסופרים. ממש לתת עומדן ליצרניות השונות של מה קורה בתוך הסופר, אם הם רוצים לעשות מבצע או כל דבר, באמת מה קורה, כי הם יודעים מאוד טוב מה הם מוכרים לוגיסטית לכל סופר, הם יודעים מה הם מוכרים בכל סופר, אבל התמונת מצב בפנים, יכול להיות שאולי סתם הם מכרו 100 יחידות, אבל כולם שמו את זה, השאירו את זה במחסן ובכלל לא שמו את זה על המדף.
אוקיי.
כל מיני דברים כאלה. אנחנו עובדים במעל 40 מדינות בעולם. השוק הגדול שלנו הוא באזור ארצות הברית. עם השנים בעצם מאוד גדלנו, גם אורגנית, אבל גם על ידי רכישות, ובעצם הוספנו תחומים נוספים. אנחנו עובדים גם עם הקימונאים עצמם, בתור גם זה בעצם עוד חלק שקיים במשולש המוזר, שהחלק השלישי שלו זה בעצם הלקוח עצמו.
אבל הקימונאים זה לא המקולת של מסעודה.
יש לנו גם חנויות, בחלק מהמדינות זה אפילו רוב הדברים יכולים להיות חנויות קטנות, מה שנקרא moms and pups.
כן, אבל זה רשת. זה
כלומר, לפעמים רשתות. זה רשתות, ולפעמים גם זה יכול להיות חנויות קטנות.
ממש כן, זה?
כן, אני חושב, אם אני זוכר נכון, באזור תאילנד, לדוגמה, אני חושב שזה עבור לקוח מסוים, 80% מהחנויות, זה דווקא חנויות קטנות, אפילו דברים שמוגדרים כקיוסק. כן, אז חלק מהדברים זה יכול להיות גם ככה וגם ככה. בעצם שיטת
כמה כאב ראש זה עושה.
זה מאוד יכול לעשות, תלוי במה. אם אתה רוצה לזהות את המוצר, זה עדיין בסדר.
אוקיי.
אבל לזהות מחיר, זה טיפה יותר קשה שזה כתוב בכתב יד ודברים כאלה.
תראה, כדי לייצר במקרה הזה מחקר נתונים, ועל מחקר כזה אנחנו הולכים לדבר, אתה יכול להסתכל בשלוש נקודות עיקריות. פעם אצל היצרן, פעם אצל הצרכן, כלומר, אצל הצרכן באמצעות הדאטה שהוא מפיק, בוא נגיד, מנהגי המסעיות שמובילים לו את הסחורה, אבל פעם גם מהקימונאי, כשהוא בעצמו מניח את הסחורה על המדף, ואז הוא שם את זה במקום שהוא רוצה. אוקיי? מאיפה אתה, זה יכול להיות שדה הנתונים שלכם, נכון?
נכון, בדיוק.
אוקיי. ואז מה שאלת המחקר או שאלות המחקר בכל פעם, כי אתה, לפי מה שאתה מדבר, אתה מתפרס על המון תחומים, אוקיי? זה לא רק משקאות קלים. אני מניח שזה גם חטיפים וירקות ודברים כאלה. מוכרחה להיות איזושהי שאלה בסיסית. זאת אומרת, מה אתם מחפשים? לראות איך אפשר לייעל ולמקסם את הרווח?
השאלה אפילו הראשונית היא מצד אחד יותר בסיסית, מצד שני היא אפילו מספיק קשה כדי להווה בסיס למחקר שלם בכמה וכמה תחומים, שהיא בעצם מה יש על המדף ומה נמצא איפה על המדף. זאת אומרת, אפילו ניקח את הדוגמה שאתה נתת, אם יש לי מוצר מסוים והסופר שם אותו איפה שהם רואים לנכון, אנחנו צריכים דרך מאוד אובייקטיבית ומצד שני מדויקת לאסוף את הנתון הזה שיצלם לי את המדף ויוכל להגיד לי כל דבר איפה הוא נמצא או מה לא נמצא על המדף.
כלומר, מצד אחד יש לך מחקר, בוא נגיד מחקר נתונים שגרתי, שזה אוקיי, דאטת מספרים, אבל מהצד השני יש לך גם מחקר שוק צרכני, שזה בכלל מבוסס על מיליון וחצי רעיונות עם לקוחות, איך הם אוהבים לראות ולצרוך את מה שהם קונים.
נכון. אז כחלק מהעניין, יש באמת המון מהעבודות שאנחנו עושים, הם סוגי ניתוח של cross-sectional. אנחנו עושים בתקופות זמן מסוימות, המון המון חנויות. זה יכול להיות 5,000, 50,000 חנויות של כמה רשתות, של לצלם את הקטגוריה המסוימת של הלקוח, ואז גם מהרגע שמצליבים את זה עם נתוני הביצועים, המחירות באותו אזור, המחירות באותה חנות, הצלחה של פרומושן שהם עשו, אפשר לקבל מספרים מאוד מאוד גדולים. אם יש לי באותו שבוע תמונות של איך נראה המדף של קטגוריית קפה, לדוגמה, ב-50,000 חנויות, בכמה רשתות, בחנויות מייצגות וכמובן, אני יכול לבנות סוג של מסד נתונים מעודכן ומצב שוק עבור היצרן הזה של הקפה.
בסדר, אז זה מבחינתו, בוא נגיד, זה נותן לו נורה ירוקה או נורה אדומה. אבל מהצד השני, אתה גם צריך ללכת לכיוון של הצרכן ולשאול אותו אם זה מוצא חן בעיניו.
נכון.
אוקיי. אז החלק, גם את זה אתם עושים?
כן. אז זה משהו שבאמת הוספנו בשנים האחרונות. עד לפני זה מאוד היינו, הסתמכנו על מה שנקרא מבחן התוצאה, כמה כן. קנו יותר או פחות, ואז העומדן היה, קנו את זה יותר, אז כמובן זה מצליח יותר, אבל יכול להיות שלא קנו לי, כי לא היה.
נדמה לי שאם היית שואל את מין הצמח, הייתה זורקת אותך מכל המדרגות.
סביר להניח,
אוקיי, זה נכון. אוקיי, ואז הכנסתם גם מחקר צרכנים לשם, וזה מעניין, כי כאן אתה יודע, אמרת שאתם נמצאים בחמשת היבשות כמעט, נכון? חוץ מאפריקה?
גם באפריקה שם.
גם באפריקה? כן. אדוני, שוק עולמי. בכל מקום יש לך סט צרכנים אחר.
נכון מאוד.
יש איזשהן שאלות שאתה יודע, אתה הולך איתם אותו דבר, אולי, אבל אני רוצה לדעת מה שונה ממקום למקום.
יכול להיות, קודם כל זה קורה, היה לנו לקוח מאוד מאוד גדול של אוכל כלבים וחתולים, ויצא לנו לעבוד איתם.
היא עוד סיבכת אותי יותר עכשיו, דוקטור דוליטל שמה אתה צריך.
בכל זאת, באתי מביו-אינפורמטיקה.
כן, אני שם לב.
ביולוגיה וזה הגיוני. וממש עשינו איתם שני פרויקטים, למרות שבעצם הלקוח היה החברה העולמית, עבדנו איתם על שני שווקים, על ארצות הברית ועל רוסיה בזמנו. בנוסף לזה שאומנם היו להם את אותם מדדים שמעניינים אותם עולמית, גם התוצאות וגם הדגשים היו מאוד מאוד שונים בין השווקים האלה.
למשל?
למשל, היה להם בזמנו חבילות של חטיפים לחתולים, שזה דבר שבארצות הברית, וזה היה מוצר מאוד מאוד שמעניין אותם, מאוד חשוב, וממש כל ההתייחסות לזה בשוק הרוסי הייתה שונה לחלוטין. גם כמובן, ברנדים מסוימים שלהם, בארצות הברית לדוגמה היה להם אזורים שלמים שעניין אותם אפילו אוכל לכלבי צייד. זאת אומרת, ממש משהו מאוד מאוד ספציפי.
רגע, רגע, אתה נמרוד, אתה רץ לי קדימה. אוקיי, זה עדיין בסדר, זה, אתה מסתכל היום על מזון חתולים, אתה רואה חתול עם שיער ארוך, חתול עם שיער קצר, חתול בגיל הזה, חתול בגיל הזה, אבל יש שם גם הרבה מאוד דברים שקשורים למיקום של האוכל על המדף, למשקל שלו, ומה שהלקוחות יודעים על הבעלי חיים שלהם, זאת אומרת, האם הם רוצים את זה עם יותר שומן, פחות שומן, ואפילו בתמהילים. זה נכנס לאיזשהו שאלון, או שאתה אומר, אני...
כן, זה נכנס לעומדן כזה, שמעניין חנות לסדר את הדברים כך שמה שנקרא מוביל את המעבר, מהרגע שאני ואתה בתור צרכנים ניכנס למעבר, נוכל לראות את המוצרים הנכונים עבורנו.
אוקיי.
אז אם זו... חנות שמשרתת לקוחות, או מי שבדרך כלל קונה שם זה לקוחות שמאוד מעניין אותם הבריאות של בעל החיים שלהם, אז יש היגיון מאוד מאוד גדול בלשים את המוצר, לדוגמה, המוצר האיכותי עם הפחות שומן ויותר בריא, יכול להיות שאני יכול לשים אותו כבר באמצע המדף, כי אני יודע שויהי מה, הלקוחות יעברו את המדף כדי להגיע למוצר המסוים.
אוקיי.
ואז אני יכול לשמור את תחילת המדף כדי להציג להם מבצעים ודברים שאולי הם לא חשבו עליהם.
עכשיו, תראה, יש שאלה שהייתי צריך לשאול אותה אולי בצורה מקדימה, אבל אני מעדיף שקודם אנחנו נראה מה אתם עושים כדי להבין איפה אתם עומדים. טראקס עושה מוצר שהיא מוכרת, זאת אומרת, אתה יכול לתת איזשהו אלגוריתם או תוכנה מסוימת לחברה שתעשה את העבודה באופן עצמאי ללקוחות שלה, או שאתם ממש מוכרים שירות?
אז אנחנו מוכרים את השירות שלנו בשתי הרמות האלה, גם.
כן.
יש לנו מוצרים שהם...
אני שוב אשאל, כמה כאב ראש זה עושה?
בדברים מסוימים זה מקל, כי יש לקוחות כחלק מהעבודה עם יצרניות גדולות.
כן.
יש להם לפעמים את האמיתות שלהם, שלפעמים קשה להזיז אותם מהם.
מה זה לפעמים? תמיד, הרי חברה מבוססת על הדברים האלה.
נכון.
לא כל שכן חברה ותיקה, כמו למשל קוקה קולה, או חברות שקיימות בשוק עשרות שנים, גם מאות שנים.
כן. אז מצד אחד, במקרים של לקוחות כאלה מאוד מאוד... הכי נוח לנו וקל לנו זה דווקא להביא להם את המידע לתוך המערכות שלהם, דרך API, הם צריכות את המידע,
okay.
ואז באמת הם יודעים לקדם אותו לשלב הבא של לשאול את השאלות מה אם בצד שלהם. יש לנו
כלומר,
לקוחות,
הם עושים את המחקר בעצמם.
בדיוק.
Okay.
ואז אצלנו זה יותר מתמקד בשלב שכמו שאמרתי, הוא נשמע קל, אבל הוא עדיין קשה, mm-hmm. שזה יש פה עבודת קומפיוטר ויז'ן מאוד מאוד גדולה, ויש לנו פה קבוצת קומפיוטר ויז'ן מאוד מאוד מבוססת שעוסקת בבעיות מאוד מאוד קשות, כי לנסות לזהות קטגוריות או במוצרים שיש לפעמים 15,000 מוצרים שונים בתוך הקטגוריה הזאת, קטגוריית ינות, בקבוקי יין נראים מאוד מאוד דומה פר הגדרה, זאת אומרת הכמות שיש שוני הוא מאוד מאוד קטן, וגם לפעמים גם אנחנו בתור צרכנים הרבה מהמוצרים מייצרים אותם בצורה שאמורה ויזואלית לבלבל אותנו, בין אם זה הקטנת גודל החבילה, או שיש מוצר מתחרה של חברה שרוצה להיראות כמו מוצר של חברה אחרת. כל הדברים האלה מאוד נועדו גם לבלבל אותנו, בני האדם, אז על אחת חמה וחמה זה יבלבל כל אלגוריתם של machine learning.
זהו, נמרוד, נדמה לי שמכל ההסבר, אני הצלחתי להבין לאן אתם חותרים, אני מנסה להבין מי הם הלקוחות, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי פעם אחת, לקוח זה, בוא נגיד, איזושהי חברת מחשבים גדולה, שאומרת, אוקיי, אני הולכת להיות ספקית שירות מהסוג הזה לחברות, ומצד שני, יכולים להיות בחנויות מקולת אפילו, וסופרמרקטים גדולים, וחברות כמו פריימרק, או נניח קרפור, שמתישהו עתידים להגיע גם לישראל, אבל זה בעצם שירות שחברות צריכות להבין שהן צריכות אותו, כי זה שאתה תגיד להם, תראו, יש היום על המדפים, כך וכך, נגיד, חברת קוקה קולה, או החברה המרכזית למשקאות בישראל, תגיד להם, תראו, יש 200,000 בקבוקים במדפים, זה לא מספיק להם. הם צריכים לראות כמה, עוד מעט חגים, הם צריכות לדעת כמה לייצר.
נכון. אז יש לנו, אז העניין של היצע וביקוש הוא משהו שהוא טיפה יותר ידוע להם, אבל לגבי אחד הדברים זה התנועה בתוך החנות.
נמרוד, תכף נחזור לתוך החנות, אבל ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
התנועה בתוך החנות יכולה להיות מאוד מאוד מושפעת מאיפה שמים דברים. אם ניקח את הדוגמה שיש לנו בישראל, נגיד לפני, תמיד לפני פסח, יש את המוצרים הקשרים לפסח, חלקם הם אפילו כל כך מוצלחים, שאפילו באמת אין צורך לסופר לסדר אותם, הם פשוט משאירים אותם על המשטחים, אחרי שכל אחד ואחד מהמאזינים שהיה בתקופה הזאת לפני פסח מכיר את הדברים האלה בסופר, הם פשוט משאירים חלק מהדברים.
ואתה צריך להתחשב לפני קורונה או אחרי קורונה.
זה גם נכון.
זה שני דברים אחרים.
נכון, אבל אני יכול להגיד שבתור זה שאשתי צליאקית, מבחינתנו זה החג המועדף, מה שנקרא, כי אפשר
לאגור. ספר את זה בחברות בריאות, אוקיי.
בדיוק, זה לאגור מוצרים, יש כל מיני דברים שיוצאים רק בתקופה הזאת, וחלקם זה באמת הביקוש כל כך גדול, שבאמת אין צורך להשקיע בסידור של המדף. לעומת זאת, כנראה שמוצר חדש שחברה רוצה
להטמיע
אותו, ושבעצם נתחיל לרכוש אותו, אז זה לא עוזר רק לעשות עליו פרסומות, כי אם נעשה עליו פרסומות אבל לא יהיה אותו בשום מקום על המדף ולא יהיה לו נוכחות על המדף, זה טיפה בעיה אחרת. היה את המקרה שהיה לו מזמן עם הגלידת פיסטוק, המקרה המפורסם, כל מיני...
שזה עשה לכולם בית ספר לשיווק?
זה עשה, ללא ספק, אני חושב שזה מקרה מדהים.
תראה, הזמן שלי ככה, מטפטף אחורה, מה שנקרא. אני, בשניות שנותרו לנו, אני רוצה לדעת איך אתם משתלבים בשוק כחברה, כי אתה יודע, זה שירות שאתה מציע, אבל החברה צריכה להבין שככל שהיא יודעת יותר על המלאים שיש לה במחסנים, ושיש לה על המדפים, הוא יותר יעיל, כלומר, ככל שהמידע שהיא יודעת הוא יותר טוב, אז כדאי לה להשתמש בזה.
נכון.
תשכנע אותי.
נכון, אז באמת, אז המוצר היותר משלים שאנחנו נותנים, הוא באמת לתת להם מה שאנחנו קוראים לו ה-outcome, הדברים שבאמת קורים. זאת אומרת, אם תעשה 1, 2, 3, תוכל לקבל גם יותר מחירות. ובאמת, גם זה אנחנו עובדים עם הלקוחות, גם אם זה יכול להיות כמחקר פרטני מול הלקוח הספציפי הזה, וגם כחלק מעצם זה שיש להם את הדאטה, כבר הדבר הזה עוזר להם. כי הרבה פעמים זה בדיוק החלק המשלים, שלפעמים זה נשמע טריוויאלי, אבל הוא כבר כשלעצמו, כיחידת דאטה שקיימת ברמה מדויקת וטובה, כמו שאנחנו יודעים לתת, זה הנקודה החסרה להם. כי לבוא ולהגיד, עשיתי מבצע מסוים, אך לא הגעתי למצב שאני רואה שיש יותר מחירות, אולי בכלל הסידור במדף לא היה...
ושאלתי לך מקודם על מחקר צרכנים.
נכון.
אוקיי, כלומר זה משתלב שם.
נכון, כי יכול להיות שאני רואה שלא היה מחירות של המוצר הזה, אבל זה לא אומר שם שלא הייתה הצלחה.
נדמה לי נמרוד שאתה מציג מודל חדש של פרשנות כלכלית, ונראה לי שבקרוב הערוצים שמחפשים פרשנים כאלה יצטרכו אנשים כמוך. פשוט הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.
תודה רבה.
If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you. Till you're back beside me. Till I'm holding you.
tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done, the time when you return and find me and run straight to my way.
גיל מגן, מנהל תקשורת שיווקית בחברת אקססיבי. אמרתי את זה נכון?
אמרת את זה מעולה. תודה רבה.
שלום לך.
שלום לך.
מה זה אקססיבי?
וואו, אקססיבי זה כל כך הרבה דברים, אבל...
כן, אני יכול להגיד לך מה זה אקססורי, אבל אתה יודע, גם שם יש המון דברים.
כן, במילה, אקססיבי היא חברה ש... או אנחנו במשפט, אקססיבי היא חברה שהמהות שלה היא לפתור את בעיית הנגישות באינטרנט לאנשים שחיים עם מוגבלויות. למעשה אנחנו מספקים סל שלם של מוצרים שעוזרים לבעלי עסקים וחברות להפוך את האתרים או הנכסים הדיגיטליים שלהם בצורה...
ליותר שירותיים.
פשוטה, לנגישים לאוכלוסייה העצומה הזאת של אנשים עם מוגבלויות.
תראה, אני יכול לחשוב על אלה שגרים בישראל, אבל כמה גדולה האוכלוסייה הזאת?
אנחנו מדברים, הנתונים מדברים על 15% מאוכלוסיית העולם. הנתונים האלו אפילו עולים. בישראל מדברים על 1 מ-4, בארצות הברית מדברים על 26% של אנשים שחיים עם מוגבלות. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שזה, זה לא, השאלה היא לא אם אתה חי עם מוגבלות, אלא מתי. כי...
מתישהו זה יקרה לך, בייחוד כשאתה מתבגר ותגיע לגיל ה...
לגמרי, לגמרי.
לגיל מופלג, או איך אוהבים להגיד, גיל הזהב, הגיל השלישי.
בדיוק.
הגיל הרביעי
בדיוק,
אולי.
בדיוק, ואתה יודע, חלילה שברת רגל, שברת, שברת יד, מתישהו בחיים שלך, אם לא אתה, מישהו מקרוביך יתקל, זאת אומרת, יחיה בסיטואציה כזו.
ואז אקססיבי מייצרת את הפתרונות לגלישות לגבי מה? זאת אומרת, נכים, עיוורים, כלומר, אם זה נכות גופנית, נכות קוגניטיבית,
אז שאלה מעולה. כי בדרך כלל שמדברים על אתרי אינטרנט ומדברים על אנשים עם מוגבלויות, אז המגבלה הראשונה שמדברים עליה היא
נכות.
היא בעצם לקות ראייה כזאת או אחרת.
כלומר, אבל... עיוור.
נכון, אבל זה לא רק זה, יש המון לקויות שהן לא נראות, כמו אפילפסיה, יש מקרה מפורסם לחנונים שבינינו בפרק הראשון של, של פוקימון, שעלה עם הבזקים, הבהובים, שגרמו לאלפי ילדים ברחבי העולם לחוות התקף אפילפסיה.
אני יכול לחשוב על הוקינג ומה שהוא חווה.
לגמרי, והאבסורד הוא שאחרי שזה קרה, שדיווחו על זה, היה עוד, הראו שוב את אותו פרק ונכנסו עוד ילדים שחוו את אותו התקף. אז יש באמת מגוון מאוד מאוד רחב של לקויות, ואנחנו כאקססיבי בעצם לקחנו את נושא הנגשת האינטרנט, והפכנו אתר אינטרנט, ואנחנו עושים את כל שביכולתנו כדי לאפשר לכל עסק ולכל חברה, ללא קשר ליכולות שלהם או לידע שלהם, להפוך את הנכסים הדיגיטליים שלהם לנגישים בעצם לאנשים שחיים עם מוגבלויות.
תראה, זה רקע העניין, או בוא נגיד, זה רקע העבודה שלכם. אני יכול גם להבין מי זה אוכלוסיית המחקר, זאת אומרת, איפה שדה המחקר שלכם מתיישב. קשה לי להבין אותו, ולפי מה שאתה אומר, גם קשה לתפוס את הגודל שלו. אני מניח שעבדתם עם פה ושם כאלה שיש להם סוג של מוגבלות. אבל מאיפה מתחילים? כי אני יכול לחשוב על המון דברים. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על פיתוח שהוא מתאים ייחודית לכל סוג של מגבלה, אבל אתה מדבר על איזשהו יישומון שנותן
מנעד רחב.
כן, מנעד רחב, או איזשהו מענה הוליסטי, או מענה כוללני למגוון רחב של מוגבלות. מאיפה מתחילים?
אז תראה, קודם כל, בוא ניקח רגע בעצם איך אנחנו התחלנו את הנושא הזה, ובעצם ישראל, זה מעודד לשמוע, אבל ישראל הייתה מן המדינות הראשונות בעולם שהכניסה רגולציה בתחום הנגישות, שבעצם...
נדמה לי שלא הייתה לנו ברירה, נוכח כמות המבצעים הצבאיים, קרי לחסן מלחמות שעברנו, כן?
יכול להיות, יכול להיות. אני לוקח את זה למקום היותר חיובי של מדינה נאורה.
הבנתי אותך.
אני מנסה להיות אופטימי.
אוקיי.
ובעצם... המייסדים של 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 אקססיבי בעצם בזמנו מדובר על שלושה מייסדים, שניים מהם ניהלו סוכנות פרסום והשלישי ניהל בית תוכנה, והתחילו להגיע דרישות על להנגיש את אתרי האינטרנט, והם הבינו כמה התהליך הזה של הנגשת אינטרנט הוא מאוד מאוד מסורבל, מסובך, מה שמונע מהמון אנשים שלא מגישים את האתר שלהם לאנשים עם מוגבלויות, לא בגלל שהם אנשים רעים, אלא בגלל שהם אחד לא מודעים, ואם הם מודעים, הם לא יודעים איך. כי זה דורש המון ידע, פיתוח, משאבים, ובעצם הם ישבו וחשבו איך אפשר להפוך את התהליך הזה לאוטומטי, ובצורה...
זאת אומרת, אם אני מנסה להבין את השאלה הבסיסית שעליה ניסו לענות, זה... איך יוצרים הנגשה יותר נוחה לכל מי שהוא בעל מוגבלות? אבל גם כאן יש הרבה מאוד ספציפיקה, כלומר ייחודיות לכל מיני נושאים. עכשיו, אתה אומר, יש לנו יישומון אחד, והוא
נותן מענה למגוון רחב. אז בדיוק. בעצם מה ש...
מאיפה חיפשתם את מה להכניס לשם?
אז בעצם, קודם כל יש... יש את הסטנדרט של נגישות. Okay. זאת אומרת, יש סטנדרט שנקרא WCAG, שזה...
אבל הוא נותן לך, אתה יודע, הוא נותן לך...
את הסטנדרט, נכון.
הוא נותן לך איזו, הוא נותן לך
נכון,
מה שנקרא בקרה.
אבל... לגמרי, אבל אנחנו באמת לא עצרנו שם, אנחנו גם לא רוצים שנגישות יתפס כאיזשהו משהו של צ'קבוקס, של, אתה יודע, של לענות על הרגולציה. אנחנו... לגמרי מתמקדים בחוויית הגלישה. אז בעצם בתהליך הפיתוח, שיר שהוא המייסד והמנכ״ל המשותף, ובעל הידע הטכני, בעצם עשה עבודה ארוכה מאוד של לשבת עם קבוצות מיקוד של אנשים עם מוגבלויות שונות, שאיתם אנחנו עובדים עד היום, כדי... לוודא שאנחנו לא עוצרים רק ברגולציה, אלא ברמת הנגישות, ולקבל מהם כל הזמן פידבקים על איך הופכים את חוויית הגלישה לטובה ונגישה יותר עבורם.
בוא ננסה למנות אותם. בסדר? יש עיוורים מכל מיני סוגים. בסדר? עיוורי צבעים, מה עוד?
אז זה מתחלק לכמה סוגים של מוגבלויות. אנחנו מדברים על מוגבלות שקשורה בראייה, יש מוגבלות שקשורה בשמיעה, יש מוגבלות שקשורה במוביליות, בתנועה.
כלומר, בנכות גופנית, אוקיי?
כן, ויש מוגבלות שהיא קוגניטיבית.
היא די כוללת את... אתה מדבר על...
קוגניטיבית זה ברמת ההבנה, זה ברמת...
כאילו HDAD כזה?
ADHD, או אפילפסיה, או דברים אחרים שמקשים על ריכוז, או על תפיסה, או על הבנה.
אוקיי. וכאן צריך לתת איזשהו פתרון שכל אחד יוכל למצוא בתוכו את מה שהוא זקוק לו.
נכון.
איך זה קורה?
אז בעצם הפתרון Access Widget, המוצר הדגל שלנו, הוא בעצם מאפשר לך לפתוח אינטרפייס, שמאפשר לך לבצע קסטומיזציה, שתתאים את חוויית הגלישה לצרכים הספציפיים שלך.
כלומר, בנקודה מסוימת... כפתור או איזשהו אייקון, נוגעים בו והוא יודע שפה יש לנו עסק עם אדם שיש לו איזושהי מוגבלות.
בדיוק.
הוא שואל אותו מה יש לך, או שאתה נותן לך...
לא, אין, כמובן, נושא הפרטיות הוא מאוד מאוד חשוב.
לא, זה בסדר, אם זה מחשב ציבורי, אבל אם זה מחשב אישי...
לא, אז אנחנו לא, הוא לא נדרש ממך להכניס שום פרטים או מי שאתה. אתה יכול בעצם בתוך האינטרפייס לבחור את הפרטים, את הפיצ'רים המתאימים לך. וזה מתחלק בעצם, הווידג'ט מתחלק בעצם לשני חלקים. יש את החלק של האינטרפייס, שזה בעצם התאמה של, אתה יכול לעשות קסטומיזציה של האתר. בוא נדבר רגע על מה זה... על מה זה נגישות בכלל.
רגע, לפני שהגעת לאתר, אתה צריך לעמוד על לוח העבודה, ומשם להתחיל.
מה זאת אומרת?
כלומר, אתה צריך להתחיל מהמסך הראשון, אחרי שהדלקת את המחשב, שמת את הפיצ'ר, הורדת את היישומון הזה למחשב.
לא, אתה לא צריך, זה הפתרון שלנו בעצם מותקן על אתרים. אוקיי? הוא לא משהו שאנשים עם מוגבלויות.
אבל אז אתה צריך, אני יכול לחשוב על... כמות עצומה של אתרים שאנשים משתמשים למעשה בכל אתר.
יפה, עכשיו אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד מעניינת.
אופה, רגע, אתה הולך לעשות לי פה שיווק.
לא, ממש לא. רק כדי להבין את הבעיה, את גודל הבעיה. אנחנו מדברים, וממש בקצרה, על מה זה נגישות. נגישות אומרת שאתה בעצם בונה את האתר בצורה כזו שמאפשרת אנשים עם מוגבלויות, לגשת ולצרוך את התוכן בצורה שווה לכל בן אדם
רגע,
אחר.
רגע, גיל, אני איתך, בסדר? כן. אבל שאלה שפה מתקשר כתב טכנולוגיות ואומר, רמי, אתה חייב לשאול אותו. למה בעצם לא לשים אותו על המחשב או על הטלפון הנייד? כיישומון, שהוא יוכל להתחבר לאיזושהי נקודת נגישות, אפילו באתר, הוא לא צריך אפילו, הוא רואה את האתר והוא מתפעל אותו בעצמו כמו שהוא אמור להיות.
זה לא כזה פשוט, זה גם מצריך עכשיו, אתה אומר שכל בן אדם צריך לקנות או להוריד איזשהו יישומון או משהו, או משהו כזה, ובנוסף, זה לא מספיק, אני אתן לך דוגמה, כי אנשים עיוורים לצורך העניין, כן, יש להם assistive technology, בעצם תוכנה שאיתם הם קולשים. זה צד אחד, אבל צריך שתיים לטנגו. מה זה אומר? זה אומר שאם לי יש עכשיו קורא מסך, אני צריך שאתה תבנה את האתר בצורה כזאת שתדבר עם קורא המסך שלי.
מה שאני מבין ממך, זה שאתה, כדי להתגבר על ההסדרה, על הרגולציה של בוא נגיד, של מנהל הרשת המדינתי, אתה פיתחתם מוצר שהמהות שלו היא שישתמשו בו בצורה התנדבותית, וולונטרית. נכון, זאת אומרת שכל חברה, נניח eBay, או נניח AliExpress, או נניח YNET, או נניח, אני יודע מה, לא יודע, פייסבוק, ייקחו את הדבר הזה, ישימו את זה שם, ויפתרו, אבל הם צריכים לקנות את זה ממך.
אחד כן, אבל זה לא העניין של, שוב, לא מדובר פה בעניין של קנייה, מדובר פה בצורך אפילו, או נקרא לזה עניין אתי, של שוויון אפשרויות.
גיל, אתה הולך להפוך את עצמך ל... כלומר, אתם הולכים להפוך כאילו את החברה לזאת שתהיה... לא, אני אומר את זה דווקא מנקודה טובה. זאת אומרת, להפוך את המוצר הזה לזה שהוא יהיה... אוקיי, אתם חברה שפיתחתם אתר, יש לכם אתר קניות, אתר חדשות, אתר רשת חברתית, אנחנו מציעים לכם את השירות הזה.
לגמרי.
אתה עושה כן עם הראש, כי...
לגמרי, אנחנו...
אתה פחות רואים את זה במיקרופון, אתה יודע.
לא, לגמרי, בעצם אני יכול להגיד שהיום אקססיבי נמצאת, על שלל המוצרים שלה, נמצאת על למעלה מ-160 אלף אתרים בעולם, אנחנו מרקט לידר בארצות הברית בצורה מובהקת, ואנחנו בעצם באנו לפתור את הפער הזה, והפער הוא, אנחנו קוראים לזה the accessibility gap, הפער בין אחוז אוכלוסייה עצום שחי עם מוגבלות, לצד אחוז מאוד מאוד קטן, שהוא עומד על קרוב ל-3% מאתרי האינטרנט שנגישים לאנשים עם מוגבלויות.
תן לי כמה חברות שאני מכיר אותן. אני מכיר פייסבוק, אני יודע מה, אני מכיר אתרי קנייה למיניהן.
אנחנו עובדים...
אמזון וכאלה?
אז אנחנו עובדים עם החברות הגדולות בעולם כמו... אוריאו, BMW, British Airways, וגם, אבל העניין שאנחנו רוצים לפתור הוא שכל עסק, גדול כקטן, גם אם יש לך עכשיו מספרה או פיצריה, גם אתה תוכל להנגיש את האתר שלך בצורה שמותאמת ליכולות שלך.
אז עכשיו אני שוב ימגיל. למה לא לשים את זה על המכשור, על הדיווייס שלי, על המכשור שאני משתמש בו, והוא צריך לקלוט את ה, בוא נגיד, את נקודות הנגישות שיש ברוב האתרים.
כי זה לא מספיק, זה העניין, זה מה שאנחנו חוזרים שצריך שתיים לטנגו. כי אם האתר שלך לא בנוי, וניתן דוגמה רגע שתבהיר את זה בצורה הכי טובה, עיוורים גולשים עם קורא מסך. קורא המסך בעצם מקריא להם את מה שנמצא על האתר.
אוקיי.
אם אתה לא בנית את האתר בצורה נגישה, הם לא יוכלו לצרוך את התוכן. דוגמה מאוד מאוד, לצורך העניין, אני אתר e-commerce, אני מוכר עכשיו נעליים. אם אני לא תיאר, יש תמונה של נעליים, אם אני לא תיארתי את סוג הנעליים, או שהעליתי את התמונה של הנעליים, הסברתי מה סוג הנעליים, מה הצבע שלהם, מה המידה שלהם, את הדברים האלו, כשקורא המסך יגיע לתמונה, הקורא מסך פשוט יקריא לו תמונה.
אני אשאל לך שאלה אחרונה. בסדר?
קדימה.
האם זה החזון שלכם?
החזון שלנו הוא...
לא, רגע, רגע, אני שואל באופן ספציפי. האם החזון שלכם הוא כזה שכן יהיה יישומון, ואז הוא ידע לקרוא את הכל?
לא, החזון שלנו הוא להפוך את או יותר נכון, לאפשר לכל עסק, קטן כגדול, להנגיש את הנכסים הדיגיטליים שלו, כדי שאוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות יוכלו בעצם לגשת בצורה שווה לתוכן שהם מציעים.
גיל מגן מ-Accessibly, תשמע, אני, למען האמת, אני מוכרח לחלוק עליך ולהגיד, אני הייתי רוצה את זה על המכשירים שלי, אבל בסדר, כל אחד והחזונות שלו. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, גם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מחקר שבוחן דרכים לשמירת יציבות החומר הפעיל בזני קנאביס.
ידוע שתפרחות קנאביס במהלך האחסון, החומרים הפעילים מתפרקים לאורך זמן. וצריך למצוא את התנאים האופטימליים בעצם גם לאחסון, אבל כמובן גם לאיבוש.
מינים פולשים של מזיקים והדרכים להגביל את כניסתם לארץ ולטפל בהם אחרי פלישתם.
אני מדבר קודם כל על מין אחד של קנימה שנקרא אצברית, שבעצם כבר נמצא בארץ כ8 שנים, והוא באכן איים ועדיין במידה מסוימת מאיים על הקיום של מסוכות הצבר בארץ.
ועל הכנס הקרוב למחקרי פיתוח סביבת אילת וחבל אילות עם משרדי החקלאות, פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ושיתוף פעולה אזורי.
יש הרבה יתרונות למדבר, אבל זה לא רק דגים, אנחנו מדברים גם כמובן על עצות, על כל ההיבטים וההקשרים של עצות, ולמדבר יש יתרונות משמעותיים בגידול הזה, גם בגידול דגים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר, נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.